וידבר על הוויה לגומר, זאת חוקת התורה, אשר ציווה הוויה לאמור. זה ההתחלה של פרשת חוקת. שואל כאן אדמו"ר הזקן, מדייק דיוק מעניין. צריך להבין. להכתיב תחילה, איך הפרשה פותחת, באיזה מילים, וידבר השם. זאת אומרת, הפסוק הזה בא לצטט לנו מה שהקדוש ברוך הוא מדבר. שהקדוש ברוך הוא מדבר למשה. מה הוא אומר למשה? זאת חוקת התורה. אז אם כרגע זה ציטוט שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אז מה היה צריך להיות הסיום? ואם כן, מהו, למה הסיום הוא אשר ציווה השם? זה כאילו בגוף שלישי. כשהתחלת בגוף ראשון לדבר השם על משה, הסיום היה צריך להיות, היה לו לומר, אשר אני מצווה. זה הכל בגוף ראשון. לדבר השם אל משה. זאת חוקת התורה אשר אני מצווה לאמור. אבל כשאתה אומר וידבר השם אל משה, ואתה ממשיך, זאת חוקת התורה שציווה השם, פתאום בגוף שלישי, משהו כאן לא מסתדר עם הפתיח. גם דבר נוסף, הוא אומר, להבין קצת עניין פרה אדומה. מה כל כך מרכזי במצווה הזו של פרה אדומה שנאמר בה? התורה קוראת למצוות פרה אדומה ואומרת זאת חוקת התורה. לא כתוב כמו למשל בקורבן פסח, יש לשון בתורה זאת חוקת הפסח. לכאורה גם פה היה צריך להיות כתוב זאת חוקת הפרה, חוק שקשור לפרה אדומה. התורה כותבת את זה בסגנון כללי, זאת חוקת התורה. דהיינו שהמצווה הזו של פרה אדומה מייצגת את כל התורה כולה. מה כל כך מיוחד בפרה אדומה שהיא מייצגת את כל התורה כולה? אך העניין, כדי להבין את הרמז, את המשמעות הפנימית בכל המצווה והמשמעות כאן, אך העניין, דהנה התורה נקרא תורה שבכתב. כשאנחנו מדברים על תורה, תורה בסיסית שקיבלנו, זה תורה שבכתב. מה נקרא תורה שבכתב? הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב. אז זה ספר תורה, חמישה חמישי תורה, שרבינו כתב, וכשהקדוש ברוך הוא אמר, זה תורה שבכתב. דברי סופרים, כשאומרים דברי סופרים, למה הכוונה? זה נקרא תורה שבעל פה. מה זה תורה שבעל פה? שהקדוש ברוך הוא אומר, ומשה חוזר על זה, וזה נשאר בעל פה. עד שלא ברבי יהודה הנשיא, והתחיל לכתוב גם את התורה שבעל פה, התורה שבעל פה במשך כל הדורות היה בעל פה. אז יש לנו אם כך רמה אחת שנקראת כתב ורמה אחת שנקראת בעל פה. אמנם פה במצווה הזו של פרה אדומה אנחנו מגלים רובד שלישי. מה כתוב כאן? חוקת התורה. מה פירוש המילה חוקת? חוקת זה לשון חקיקה. ורמת החקיקה של האותיות שמרומזות במילה חוקת, היא אחרת מאשר הבעל פה ובכתב. משהו יותר גבוה אפילו מבכתב, מדוע. והיינו, לאיזה רמה מתכוונים כשאומרים חוקת התורה? כמו שהתורה היא בשורשה ומקורה. כפי שהתורה נמצאת ברמה גבוהה מאוד, בשורש שלה, במקור שלה, יותר גבוה מתורה שבכתב, שם היא נקראת חוקת התורה. ששם היא מבחינת אותיות החקיקה. שהוא, כשאתה מדבר על אותיות חקיקה, זה מדרגה עליונה מבחינת התלבשותה במדרגת שנקראת אותיות הכתב. חקיקה זה הרבה יותר נעלה מאשר אותיות הכתב. מדוע? מה ההבדל? כי מה זה נקרא תורה שבכתב? להיות נקרא תורה שבכתב, כדי שיש לנו חלק בתורה שקוראים לו תורה שבכתב, איך הוא נוצר התורה שבכתב? מה בעצם קורה פה? זה כמו על דרך, למשל, בגשמיות. מה זה בגשמיות שאני כותב משהו? באותיות נכתבים על גבי הקלף לבן. אתה לוקח קלף לבן, כותב על זה אותיות שחורות, ואז אתה מזהה מה כתוב כאן. אבל כשאתה כותב אותיות על הקלף, הרי האותיות הן דיו. ודיו וקלף, שתי דברים שונים. הקלף זה מן החי, הדיו זה מן הצומח. שתי דברים שבמהות שלהם הם בכלל זרים ושונים, שהוא דבר זר ונפרד מהקלף, שלא היה לו שום שייכות מקודם אל הקלף. לפני שכתבנו את הדיו על הקלף, אז הדיו והקלף לא היה ביניהם שום קשר. רק שאחר כך, כשכותב הספר בדיו על גבי קלף, עכשיו כשמשה רבינו כותב את הפרשה על הקלף עם, באמצעות הדיו, אז נתאחדו. עכשיו הדיו והקלף דבוקים אחד בשני והיו לאחדים. הם מאוחדים רק כרגע, אבל זה לא אחדות מהותית. זה אחדות טכנית, שכרגע האותיות כתובות על הקלף. זה האותיות הכתב. אבל אותיות החקיקה, כשאות חקוקה בתוך האבן, הרי ממה נוצרו האותיות? זה לא שהבאתי חומר חיצוני, ויצרתי את האותיות על ידי חומר חיצוני. איך האותיות נוצרו כשחוקקים אותם על אבן? האותיות ממה הם עשויים? מהאבן עצמו. אז האות זה חלק אחד מהאבן. אבל אותיות החקיקה הם מיני ובי. הרי האותיות נוצרו מתוך האבן עצמו. חקקתי באבן עצמו את האותיות. והן דבר אחד ממש עם האבן שנחקקו בו. אחרי שהאותיות נחקקו באבן, אז האות והאבן זה דבר אחד. מאז ומתמיד זה היה אחד, ובוודאי שעכשיו זה גם אחד במהות שלו. אז זאת אומרת שאנחנו מדברים על תורה כפי שהיא נקראת חקיקה, זה רמה של תורה הרבה יותר גבוהה מאשר תורה כפי שהיא נקראת כתב, ועוד יותר כשהיא נקראת בעל פה, אז בכלל האותיות פורחות, אין להם שום אחיזה בשום דבר. אז שומרים אותיות החקיקה מתכוונים לשורש במקור התורה. וזהו, עכשיו נבין, כשאומרים זאת חוקת התורה, מה מתכוון הקדוש ברוך הוא לומר לעם ישראל זאת חוקת התורה? כלומר, שעל ידי מצוות פרה אדומה שהיא חוקה, שאתם תקיימו את המצווה הזו של פרה אדומה, מה יהיה? מה יתגלה? יתגלה חוקת התורה. כשאתם מקיימים את כל חלקי התורה, מה מתגלה? הכתב של התורה. אבל כשאתם מקיימים מצוות פרה אדומה, מה מתגלה? החקיקה של התורה. תמשיכו למעלה בחינת אותיות החקיקה של התורה. פרה אדומה מתחבר ומבטא את הרמה היותר גבוהה של התורה. להיות משם ממש יורד, ואז מהדרגה הזו שנקראת אותיות החקיקה, ששם האותיות הן ברמה מאוד גבוהה, משם זה יורד, ונמשך מבחינת אותיות הכתב. אז יורד לרמה השנייה, שזה אותיות הכתב, דהיינו בתורה שבכתב, אחר כך זה יורד עוד יותר נמוך. ומתורה שבכתב, יומשך גילוי זה בתורה שבעל פה. אז יוצא שיש לנו בעצם את שלושת הרמות בתורה. הרמה הכי גבוהה בתורה זה אותיות החקיקה. אותיות החקיקה הם באים לידי ביטוי בפרה אדומה. בעניין הזה של פרה אדומה שמבטא את אותיות החקיקה, זה יורד ומוריד את זה אחר כך לאותיות הכתיבה ולאותיות בעל פה. והיינו, למה דווקא המצווה הזו של פרה אדומה? הוא מבטא את הרמה הגבוהה של אותיות החקיקה, לפי שמצוות פרה אדומה הוא כללות התורה כמו שהתבאר. אנחנו נראה בהמשך המאמר שהמצווה הזו של פרה אדומה היא מצווה שמבטאת את כללות התורה. כל כללות התורה בא לידי ביטוי במצווה הזו של פרה אדומה. ובמילא, מכיוון שכל התורה בא לידי ביטוי במצווה הזו, לכן המצווה הזו קשורה ומבטאת את כל המצוות של התורה. ולזאת, כיוון שמצוות פרה אדומה היא כל כך גבוהה, והיא נוגעת בדבר העמוק ביותר, שזה אותיות החקיקה, ולזאת ירדה הנשמה ממקום כבודה בגן עדן, ונתלבשה בגוף החומרי כדי לעשות את התורה. יהודי יורד פה לעולם הזה, ומה הוא צריך פה לקיים את התורה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יורד לעולם הזה, יש לך יכולת לגעת ברמה הכי גבוהה של התורה, ותפקידך, כשאתה מקיים את התורה, למשוך את התורה לעולם הזה הגשמי. אז מהי הרמה הכי גבוהה שיהודי נוגע בה? זה החוק של התורה, אותיות החקיקה, על ידי מצוות פרה אדומה. ומה התפקידו של יהודי כשהוא מקיים מצוות? למשוך שגם במצוות וגם בחלק הזה שנקראת אותיות הכתב, ועוד יותר נמוך שנקראת אותיות שבעל פה, מה יאיר בהם? השורש של התורה, החקיקה של התורה. וזה נקרא שיהודי עושה את התורה, הוא מגלה בכל חלקי התורה את הרובד הכי עליון. וזהו, ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה. מה זה לעשות את כל החוקים האלה? שיהודי עושה, דהיינו מגלה את הדרגה של חקיקה פה למטה. וזהו, ועשיתם אותם. אז כמו שלמדנו כבר, חוקים זה לשון חקיקה, נכון? וזהו, ועשיתם אותם. אז ועשיתם אותם זה לא רק במשמעות אתם תצייתו ותעשו את המצוות, אלא ועשיתם אותם כמו שכבר הבאנו בעבר, שחזל אומרים, ואז זה ועשיתם אותם, ועשיתם אתם. אתם כבר יכול עושים את העניין. וכתיב ושמרתם את חוקותיי, אשר יעשה אותם האדם. שהאדם, האדם דיינו היהודי, הוא עושה אותם למצוות וחוקים. היהודי בזה שהוא מקיים מצווה, מניח תפילין, ציצית, או כל מצווה אחרת, אז הוא, למרות שמדובר במצווה שהיא בתורה שבכתב, עוד יותר הוא מקיים מצווה שהיא בתורה שבעל פה, אבל מה הוא מבטא ומגלה בחלק הזה של התורה שהוא מקיים? את החוקיות, את החקיקה שבתורה. שממשיך אותם מבחינת אותיות החקיקה, מבחינת תורה שבכתב. ועל ידי זה וחי בהם. על ידי שהוא ימשיך את הדרגה של אותיות החקיקה למטה, הוא מכניס חיות בחלקי התורה שהם היותר נמוכים. וזהו ירידת הנשמות בגוף. זה בעצם המטרה, שנשמות ירדו פה בגוף בעולם הזה. כל המטרה היא ירידת צורך עלייה. הוא ירד לפה למטה כדי שדווקא ההתעסקות שלו במצוות כאן בעולם הגשמי, היא בעצם תגרום לעילוי, לעלייה יותר גדולה מאשר בלעדיו זה לא היה יכול להיות. והעשייה וההמשכה הזו, איך באמת התגלה בחלק של התורה שבעל פה, או בחלק של התורה שבכתב, התגלה הבחינה של אותיות החקיקה, במי זה תלוי, היינו על ידי התערות הדלתת. זה תלוי בעבודת האדם, כמו שאנחנו יודעים שכל ההמשכות מלמעלה תלויים בעבודת האדם. מהי עבודת האדם? זה שהוא מקיים את התורה והמצוות כפי שנדרש ממנו כאן. ואז על ידי זה הוא מושך את השורש והמקור של התורה. כמו שכתוב, ואהבת בכל לבבך. ועל ידי זה, אחר כך, והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך. ולהבין, איך יהיה ביכולתם להמשיך המשכה העליונה הזו? איך באמת יכול יהודי להמשיך את ההמשכה הגדולה הזו שיש בתורה? אומרים לך שיש בתורה שורש ומקור, אותיות החקיקה, אתה מתעסק עם הדרגה הנמוכה, איך יש לך כוח למשוך במעשה הפשוט שלך את שורש ומקור התורה? וגם מה שייכות עניין זה שהוא כללות התורה למצוות פרה אדומה דווקא? ולמה דווקא במצוות פרה אדומה בא לידי ביטוי השייכות של כל התורה? למה בחרה התורה, בחר הקדוש ברוך הוא, שאיפה יהיה, באיזה חלק של התורה יהיה את אותיות החקיקה, איפה יראו בגלוי את אותיות החקיקה? במצוות פרה אדומה. אמרו לי, יהודי, אתה מקיים מצוות פרה אדומה, זאת חוקת התורה, זה החקיקה של התורה, וזה יגרום להמשיך לכל חלקי התורה את המעלה הזו. מה מיוחד דווקא במצוות פרה אדומה? למה היא בעצם המייצגת של כל חלקי התורה? אני מתחיל כאן עכשיו ביור ארוך, נראה רק את ההתחלה שלו. למה בפרה אדומה רואים, איזה נקודה רואים בפרה אדומה, שהיא שייכת וקשורה לכל התורה כולה. והעניין, הנה היא מבואה במקום אחר. יש ביור במאמר אחר שמדבר על מתן תורה, שם מוסבר שכללות עניין המצוות הוא מה המטרה הכללית, מה התוכן הכללי שנדרש מיהודי, ויהודי צריך לפעול על עצמו בעת שהוא מקיים מצווה, מה תנועת נפש שצריכה להיות אצל יהודי בקיום המצווה, הוא שעל ידי זה נמשך לאדם בחינת מדרגת מה שכתוב בחיות הקודש. בזה שיהודי מקיים מצווה הוא צריך להיות דומה למה שנאמר על המלאכים, חיות הקודש זה הכינוי של המלאכים. מה כתוב בספר יחזקאל על המלאכים? שאיך עבודת, איך עבודת השם של המלאכים? אז הפסוק אומר, והחיות, חיות זה כינוי חיות הקודש למלאכים, מה כתוב עליהם? רצו ושוב. הרצו ושוב זה שתי התנועות, שהרצו זה התנועה של ההשתקקות לעלות למעלה, והשוב זה לחזור חזרה למטה. שני התנועות, כמו שיש בדופק של הלב כל הזמן, גם כן באופן כזה של רצו ושוב. זה התכלית של כל מצווה שיהודי מקיים, כל תורה שיהודי לומד, צריך כל הזמן להיות לו רצו ושוב. וכאן הוא יסביר בעריכות שהמצווה, שהתנועה הזו של רצו ושוב, רואים בצורה גלויה בפרה אדומה. לא בכל מצווה אתה רואה במצווה עצמה את הרצו והשוב. אבל במצוות פרה אדומה, נראה אחר כך מדוע רואים בצורה מוחשית בפרטים איך בדיוק המצווה מתקיימת, רואים בה את התנועה של הרצוע והתנועה של השוב, ולכן, כיוון שרואים את זה בגילוי בפרה אדומה, לכן היא המצווה מייצגת את כל התורה כולה. וזה אנחנו נראה בעזרת השם שנמשיך הלאה, לראות איפה זה קיים בפרה אדומה, על פי זה נבין למה פרה אדומה מבטאת את העניין הזה של החקיקה שיש במצווה.